נחזור ונתקדם. האומר גד גדי, נדב, אתה יכול להביא, הנה יש שבת א', כן, ואפילו לצלם עמוד 4-5, א', עמוד 4-5, רק תעשה את זה מהר, אני בינתיים מנסה לי... האומר גד גדי וסנוק לא אושר ובושך יש בו משום דרכי האמורי. אדם שאומר יתמזל מזלי ואל תתעייף לא יום ולא לילה, יש בזה משום דרכי האמורי. שאלנו, והדעה השנייה בגמרא, רבי יהודה אומר, לא רק גד גדי, לא רק שזה דרכי האמורי, אלא זה עבודה זרה ממש. נראה בהמשך מה החילוק העקרוני. רבי יהודה אומר, גד אינו אלא לשון עקום, שנאמר, ערוכים לגד שולחן. טוב, אם כן, לכאורה שאלה גדולה, מה רע בזה שאדם אומר, הלוואי שאני אצליח? לכאורה התורה מצפה שאדם יצליח. הקדוש ברוך הוא שם באדם אישיות, שם בו כישרונות, שם בו מטרות, על פי הכישרונות והאישיות האלה. ולכן אין ספק שרצון השם יש שהאדם יצליח לממש את הכישרונות שלו, מה בכלל השאלה? אז למה האדם שאומר, התמזל מזלי ואל תתעייף לא יום ולא לילה, למה האדם הזה זה מצד אחד דרכי האמורי ולפי רבי יהודה אפילו עבודה זרה? מה כל כך חמור בזה? אז התחלנו כנראה פעם הקודמת, אומר הרב, ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים, מקור תורת אל חי, שיסודה הוא הצדק העולמי, הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם. עד לכאן מה אמת, עכשיו מה השקר. ובין הדעות החשוכות, שהדמיון ורישת הלב תומכים אותן, הוא שכפי אור התורה, היסוד העולמי הוא מקור ההצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב. אבל, באיזה רמה? לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו. כי אם הרצון לאושר הכלל, נקרא רק עוד משפט אחד, ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, היא צריכה להיות ארעית. יש כאן ביטויים מדויקים. אבל התכונה הפנימית המכרעת את הכל, צריכה להיות הכוח הנוטה לטיב ולכלל. אז כמדומני בפעם הקודמת אמרנו כבר כמה פעמים, שהתכונה שבה ניחן האדם בהיותו דומה לאלוהים, זה שהוא אלוהים. או נגיד זה אולי במשפט יותר נכון. התכונה שבה ניחן האדם בהיותו דומה לבורא, זה שיש בו תכונת אלוהים. תכונת אלוהים, כלומר, שיש בו מכלול של כוחות, מכלול של צדדים, והוא צריך להכליל בקרבו ולגלות את הכלליות הזאת בכל חייו. ולכן, אחד מהביטויים הכלליים שאנחנו מדברים עליהם, זה שהאדם הוא יצור פרטי באופן אישי, אבל מצד האמת, הוא קשור לציבור, הוא קשור לחברה. האדם הוא מדיני, כמו שאומר הרמב"ם, כי הוא חברתי. ולכן, ההבדל היסודי בין התפיסה הנכונה, התפיסה התורנית, לבין התפיסה החשוכה, תכף אני אנסה להבין למה הרב משתמש במושג דעה חשוכה, דעות חשוכות. ההבדל העקרוני הוא איך הפרט מתייחס אל עצמו כפרט. האם אני מבין שבעצם הפרטיות שלי הוא ממלא צדדים פרטיים שבחיים שלי, הם בעצם חלק ממכלול יותר שלם, ולכן אני צריך כדי להגיע לפרט בצורה נכונה, אני צריך להכליל את עצמי בכלל היותר שלם, ומתוכו אני יוצא לפרטיות, או שאני שקוע ומשועבד בפרטיות שלי. דרך התורה, שהיא כמובן דרך ישראל, שהם, אנחנו אלה שנבחרנו לגלות את ההכללה, את הצלם אלוהי, הצלם אלוהים שבאדם, בא לקוחות כולם, התכונה שלנו זה ההכללה. עכשיו בואו רגע ננסה לדייק במשפט הראשון. ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקור מים חיים. אמרנו פעם שהתכונה של מקור המים שממנו משתלשלות, נובעות כל הטיפות. המעיין מוציא המון טיפות, אולי אין סוף טיפות, או לפחות אין ספור טיפות. אבל יש מקום אחד שממנו הכל נובע. יש איזה מעיין אחד שממנו הכל מתחיל. פעם הייתי באיזשהו שבע ברכות, לא שבע ברכות, סליחה, איזושהי מסיבת אירוסין. זה היה לא מזמן דרך אגב. אז ככה, חשבתי תוך איזה דיבור, בשביל שנגיד איזה מילה. אז בהקשר שם זה היה מתאים לדבר, זה קשור גם לפרשת השבוע שלנו. למה הזיווגים של עם ישראל הם אלה דבר? תמיד אלה דבר. זה מאוד מעניין. הבאר, הבאר. מה יש בבאר דווקא? למה על יד מקור המים? למה על יד מעיין המים? למה אליעזר פוגש את רבקה ליצחק על יד הבאר? למה יעקב פוגש את רחל על יד הבאר? מה יש שם בבאר? תשובה, אולי יש הרבה אפשרויות לענות, אולי תשובה אחת. התכונה של הבאר בעצם מגלה מה זה זוגיות. כלומר, מה זה בעצם באר? באר זה מקור מים אחד, שממנו יוצאים המון טיפות, הרבה טיפות. אבל כל הטיפות האלה בעצם באים ממקום אחד, מנקודה אחת, מנביאה אחת. זה בדיוק הזוגיות. זוגיות אמיתית זאת התפיסה, ההבנה, שבעצם נכון שאנחנו שניים. נכון שאנחנו שתי טיפות, אם אפשר לומר כך. אבל שתי הטיפות האלה בעצם נובעות ממקור אחד. תודה רבה, אפשר לחלק את זה. זה מה שיצא, עזוב הכל? 20. טוב. 20. כלומר, אנחנו תימנים כנראה. אתה תימני, לא? צד אחד. מה? לא, תימנים יושבים סביב ספר אחד, וקוראים מכל הצדדים. תימנים יודעים לקרוא גם הפוך.
זה התשובה בכוזרי. אחת
התשובות
בכוזרי.
שמה?
נכון, זה בכוזרי.
שמה? מטעם מצד זה?
כן.
איפה זה כתוב? תראה לי איפה כתוב, לא זוכר.
לא בכוזרי?
תראה לי, לא זוכר. תראה לי. יש ברמד, דעה אחרת המצדדים. טוב, נעזוב את זה. בכל אופן, נחזור אלינו. רבותיי, יישר כוח, חזק וברוך. חוזרים אלינו. אם כן, למה הזיווג הוא על יד הבאר? הזיווג הוא על יד הבאר, כי בעצם הזוגיות היא צריכה להיראות או להיות, היא צריכה להיות כמו באר. כלומר, טיפות שונות. תכף נגיע לשם. טיפות שונות שמתגלים ממקור אחד. אז אם כן, התורה שלנו היא בחינת דעות טהורות הנובעות ממקור מים חיים. דעות שנובעות ממקור אחד שיודע, לא, המילה יודע לא נכונה, אלא שמכיל בקרבו את כל הצדדים, מקור תורת אל חי, הנה עכשיו הפירוש של המשפט הזה, שיסודה הוא הצדק העולמי. לא רק צדק שמופיע בפרט אחד, אפילו לא רק צדק שמופיע בעם ישראל, אלא צדק שמופיע בעולם ובכל הכוחות ובכל הצדדים שיש בעולם. הצדק העולמי הנובע מצדקת השם בכל העולמים ועל כולם. זאת השקפתנו, צלם אלוהים. לעומת זאת, הדעות החשוכות, למה זה נקרא חשוכות? אולי אחד ההסברים אפשר להגיד. כשאדם נמצא בחושך, הוא לא רואה את הכל. כשהוא נמצא במצב חשוך, אז הוא רואה את מה שקרוב. הוא רואה את מה שברור. אבל הוא לא רואה את מה שנמצא במרחק, את מה שלא ברור. לכן, כשאדם נמצא במקום חשוך, הוא רואה חלקיות של דברים. הוא לא מכליל את הכל. אולי רמז. ובין הדעות החשוכות, וכאן משפט שאנחנו צריך להבין אותו, שהדמיון ורישת הלב, שתי סיבות מדוע אנחנו נפגשים עם העולם ומבינים אותו, ואם אפשר לומר, רוצים לממש אותו רק בצורה חשוכה, כלומר בצורה של פרטנות, ולא הכללה, לא כלליות. א', דמיון, ב', רישת הלב, צריך להסביר את שני המנגנונים האלה. ובין הדעות החשוכות שהדמיון ורישת הלב תומכים אותם, מה ההבדל? כבר נחזור לפה. הוא שכפי אור התורה, מצד האמת, היסוד העולמי הוא מקור ההצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב, נכון, אבל באיזה רמה? אבל לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו. מה שמניע, נגיד אולי נחלק את המשפט הזה לשני חלקים, כפי שהוא מחולק פה, מה שהטוב כלול בו, זה לא רק הטוב שלי. ב', מה שמניע אותי בחיים, זה לא רק האינטרסים שלי. שימו לב, שני דברים פה. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב. מה זה להיות טוב? מה זה להיות צדיק? להיות צדיק פרטי. באתי למכון מיר לחזור בתשובה להיות צדיק. לא, טעות. ב', מה מניע אותי במכון מיר? הפרטיות שלי, הרצון להיות צדיק, פרטי. טעות. לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו ונותן כוח ומגביר את הכוח, מוטיבציה. למרות שזה מה שקורה היום. אין ספק, מה מניע היום את האדם באופן כללי?
לכל דבר, לא?
לכל דבר בחיים. כלכלית, אגו, שכלית, רוחנית אפילו. מה מניע את האדם? האגו שלו, הרצון שלו לממש את עצמו, לספק את עצמו. נכון? לא זלזלנו בזה. לכן הרב לא אומר שאדם לא צריך לדאוג לפרטיות שלו. נראה בהמשך הגדרות, נראה בהמשך, לא מדויקות. התורה לא אומרת, אל תממש את עצמך. רק התורה אומרת, אל תתחיל מהנקודה הזאת. אל תחשוב ששם מתחיל ונגמר הכל.
זה משהו שטופח הרבה שנים גם ביהדות.
שמה?
שהרצון להגיע לתיקות אלוקית יותר פרטית.
לא, 2000 שנה בגלות באה לידי ביטוי התורה באופן הזה. ואם תרשה לי להיות קצת יותר חריף, כתוב באורות, יותר מזה. הפרטיות, מה שיצרה הגלות, היא יצרה פרטיות, נקרא לזה אישית. מה שיוצר תהליך הגאולה, זה יוצר פרטיות לאומית. נקרא לזה בכותרת כללית, משיח בן יוסף. והיות והגאולה זה גאולת עולם, לכן כמו שהפרטיות צריכה להישחט, גם הלאומיות הישראלית צריכה להישחט. זהירות, באיזושהי מידה. ולכן אנחנו חיים בעולם, שבו בעצם אנחנו מגלים שהעולם רוצה להפוך לאיזה מין גלובליות אחת, כלליות אחת, שיתוף, כפר משותף, כפר אחד, העולם ככפר. אמרנו פעם, האינטרנט כמשל, האינטרנט שם כלול הכל, כביכול, כן? כלומר, ישנם, כמו שישנם צדדים בפרט שצריכים להישחט, ונראה איזה צדדים, כך ישנם צדדים, חס ושלום לא אומר את זה, כן, אבל זה נכון, כך יש צדדים בלאומיות הישראלית שצריכים להישחט, אותם הצדדים שחוסמים אותנו כלפי העולם. מצד שני, אוי ואבוי, אם אנחנו לא נדע את הגבולות המדויקים. אני חייב לקרוא לכם משהו. פסקה באורות ישראל, שקראנו, שאמרנו עכשיו. רק שנייה אחת, בואו לא נתפזר. מי שרוצה לרשום מקור, ספר אורות, עמוד קוף סמך, פסקה ו', זה פרק ו' באורות ישראל, פסקה ו', 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 קוף סמך. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. עלייה לארץ, התיישבות, פוליטיקה, ואפילו ישיבות. אבל אנחנו עכשיו מדברים על משיח בן יוסף. כלומר, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז ברוך השם הוא חוזר לכלליות שלו. אז מצד אחד עלינו ממדרגת פרט בחוץ לארץ למדרגת כלל ישראל, עלינו ממדרגת פרט ישראל לכלל ישראל, אבל מצד שני יש כאן חיסרון מהצד השני, שבחוץ לארץ היינו באיזשהו קשר עם האומות. אבל בארץ ישראל, בתקופת גאולה, אנחנו הפכנו לפרט כלל ישראל ביחס לכלל העולם, לכלל האנושות. אז עלינו בחוץ, כשעלינו מחוץ לארץ לארץ ישראל, עלינו מפרט ישראל לכלל ישראל, ברוך השם, וצריכים לפתח ולבנות את כלל ישראל, מה שנקרא פה משיח בן יוסף, כלל ישראל לפחות בצד הלאומי שלו, בשלב הזה. ומצד שני, איבדנו בזה שעלינו לכלל ישראל, ואנחנו מבודדים לעצמנו באיזושהי מידה, איבדנו את הכלליות האנושית והכלליות העולמית. לכן, במשיח בן יוסף, כמובן, כדי להתגלות, כדי להיות שייכים לכלליות הכלל העולמית, אנחנו חייבים להיות, כמו שלמדנו, נלמד בספר אורות, אנחנו חייבים להיות, כמו שהרב אומר, מחוגים, מלשון מחוגה, סגורים במעגל הפנימי שלנו. כלומר, כדי באמת שנוכל ליצור את היחס הנכון בינינו כלפי אומות העולם, מצד אחד אנחנו חוג עצמי, מצד שני החוג העצמי הזה הוא גרעין של היקף שהוא צריך להשפיע עליו. אז זה לא נקודה שמשפיע על ההיקף, כי הנקודה לא תשפיע על ההיקף, אלא ההיקף יבלע את הנקודה, כפי שקורה היום בתרבות המערבית שאנחנו חיים. מצד שני, לא יכול להיות שאנחנו נהיה שקועים בעצמנו בלבד, ונשכח שבעצם אנחנו צריכים להשפיע על ההיקף כולו. עכשיו, עוד פעם, כאן אנחנו מדברים אידאות. איך זה מופיע ברמה המעשית, לא אמרנו כלום. כשאדם לא יגיע למסקנה מכאן, ככה צריך להיות מעורבב עם אומות העולם. סכנה גדולה. צריך ללכת ללמוד באקדמיה. סכנה נוראה. לא אמרנו לא ללמוד שם, רק אמרנו שזה מורכב. בסדר, כלומר, לא לצאת מכאן להשלכות מעשיות. רק אנחנו עכשיו לומדים את העיקרון. שנייה אחת. אז במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות ההתייחדות הלאומיות בלבדה. זאת לא המטרה שבשבילה נברא העולם. שעם ישראל יהיה מתוקן וכל העולם האחר יתמוטט. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת. כמובן, כמו שבמשפחה אחת, הבעל והאישה, הילדים, כל אחד הוא עולם בפני עצמו, אבל זאת משפחה, כך לעתיד לבוא. זה שעתיד האנושות, אומר הרב, להתאחד למשפחה אחת, זה לא אומר שכולם יהיו זהים. אלא כמו שיש במשפחה הרמוניה והתאמה למרות כל הכוחות השונים, כך האנושות לעתיד לבוא, וכל העולם יהיה הרמוני, יהיה טוען. אבל לא זה. לכן, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, כל עם לפי מדרגתו, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. כלומר, צריך להיות המרכז בפני עצמו, כדי שהוא יוכל באמת להשפיע על ההיקף, ושלא ייבלע בתוך ההיקף. עם ישראל, נכון? אינם לבדת ישכון, ובגויים לא יתחשב, נכון מצד אחד. אבל מצד שני, אין הכוונה כולה רק המרכז. הכוונה בבריאה ובתהליך הגאולה זה לא רק בניין המרכז, ישראל, כי אם פעולתו גם כן על הכלל כולו. כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. עכשיו המשפט שאמרנו מקודם. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כשהגיע השלב שבו אנחנו צריכים לעבור מהלאומיות הישראלית נקרא למשך בן יוסף, אל הכלליות, הכלל אנושית והכלל עולמית, צריכה להיות גם כן כאין אריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. אז לא תהיה ברירה, אלא שיצטרכו להיערס כל מיני צדדים לאומיים שעשו אותנו יותר מדי פרטיים ביחס לכלל ישראל שבנו, והבדילו אותנו באופן מוגזם ביחס לאומות העולם ולאנושות ולהוויה בכלל. אז צדדים מסוימים בלאומיות הישראלית צריכים להיערס. דרך אגב, זה יכול להסביר הרבה תופעות. מה זאת אומרת? אני חושב שהנמשלים ברורים, הכותרות של העיתון מהשנים האחרונות ברורות. אתה רואה שעלייה לארץ זה לא דבר כל כך טבעי כמו שהיה פעם. אתה רואה שההתיישבות היא לא ערך כמו שהיה פעם. אתה רואה שהמסירות נפש למען כלל ישראל זה לא בדיוק כמו שהיה פעם. בשורש קיים. ומצבי מצוקה, מצבי לחץ זה מתגלה. ברור. כמו זמן מלחמה וכדומה. או החזרת שבויים וכו'. אבל יש צדדים מסוימים שהם הרבה מעבר לפרקטיקה. זה בנפש, זה בתפיסת המחשבה, זה בעולם הפנימי שלנו. איזה מין כמיהה לכלליות, לכלליות. שבדרך לשם אנחנו עושים דברים כי אנחנו שוברים את הגבולות הנכונים של היחס הזה. זאת בדיוק הבעיה. אבל אנחנו לא מתפלאים שיהיה צדדים במשיח בן יוסף שנהרגים, שצריכים להישחט. דרך אגב, הגמרא של מסכת סוכה אומרת ששני דברים צריכים להישחט. יצר הרע ומשיח בן יוסף. שתי דעות שם הגמרא. אומר שם, אומר כאן הרב מדהים, מבין ממש. אומר הרב, וכשצריך העולם לעבור עניין, מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה, אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. גם כלל ישראל זה פרטי ביחס לכלל האנושות וכלל העולם, וכלל העולמים. על כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג. ואנחנו מתפללים שלא ייהרג. מה זאת אומרת? אנחנו מתפללים שיהרג רק הצד שצריך להיהרג. אבל שלא ייהרג כולו. כי חס ושלום כשיהרג יותר ממה שצריך להיהרג, אז זה בדיוק הכותרת של העיתון. שלא בדקתי אותה הבוקר. כן? זה בדיוק מה שקורה היום. יותר מזה, ומלכות אמיתית וקיימת אחרי מלכות משיח בן יוסף, תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי, הכלל עולמי, מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, אומר הרב, השלב הבא, זה הדעה הראשונה בגמרא, יצר הרע. הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. הרע שהוא, הרע היחסי שהוא הפרטיות הכלל ישראלית, הוא ישפר את העולם ברמה כזאת שאפילו הרע בשלב השני שלו, שהוא אפילו הרע הפרטי, גם זה ישחט. והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף, קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל סוף סוכה על הפסוק והביטו את אשר דקרו, מי ידקר פה? אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. בסדר? רבותיי, כל זה בסוגריים רק כדי להבין עד כמה זה להיות כללי. להיות כללי זה להיות שייך אל הכוללות, אל הכולליות היותר כוללת. זה נקרא להיות כללי. כמובן, כדי להיות כללי, זה השלב הבא, לכן ביקשנו לצלם עיני השבת א', אני חייב להיות פרטי. ונראה בהמשך שכללי אמיתי זה כשאין סתירה בין כללי לפרטי. ולכן כשאתה פרטי, אתה כללי. נגיע לזה עוד כמה דקות נקווה, היום.
מה שמתאים שזה תהליכים שגם מתחוללים באדם הפרטי.
כל אדם. כל אדם.
זה כאילו קח את הכלל ש...
תגיד למה אתה מתכוון. הוא מתכוון לזה שרוקדים בחתונות לבד ולא במעגל. למשל. דוגמה.
אני כיוונתי שהאדם בעצמו מתמודד עם צדדים חומריים, הוא צריך לבטל את יצר הרע שלו כדי להגיע למדרגה הכללית. אותו דבר גם האומה. הצדדים החיצוניים של משיח בן יוסף, כל מה שלא נבנה על יסוד הטוב, צריך להתמוטט כדי
שיהיה כללי באמת. ואז יהיה פרטי באמת. זה השלב הבא, שאנחנו צריכים להגיע, חייבים להגיע אליו. זה שהרב כותב פה שני משפטים, תסתכלו רגע, משפט אחד בערך 10 שורות מההתחלה. ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו. הביטוי הזה התפרצות. זה ביטוי לא נורמלי. מה זאת אומרת התפרצות? לכאורה אין דבר יותר טבעי מלהיות פרטי. מה זאת אומרת התפרצות? או למשל המשפט האחרון שם למטה. והצלילה רק בעניין הפרטי. צלילה. אדם צולל למעמקי התהום. ריבונו של עולם, הרי אחת הנטיות הבסיסיות, דיברנו על זה דווקא לא מזמן, ואהבת לך כמוך, כמוך קודם כל. פרטי. יש דבר יותר אלמנטרי מלהיות פרטי? יותר טבעי, יותר בריא, יותר ישר, יותר נכון מלהיות אדם קרוב אצל עצמו? אדם שלא אוהב את עצמו זה אדם חולה נפש. ברור שאדם אוהב את עצמו, לכן הוא פסול לעדות על עצמו. כי הוא שייך לעצמו, ברוך השם. אז איך אנחנו חיים בהרמוניה, מצד אחד עם הכלל היותר כללי, ומצד שני עם הפרטיות היותר פרטית. לכן ביקשנו לצלם פה איזושהי השלמה של הדברים. אבל בואו נחזור אלינו רגע עוד. עוד פעם. לכן היסוד שכפי אור התורה, היסוד העולמי הוא מקור ההצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב, זה מגלה יותר את הצלם אלוהים שבאדם. בעברה אלוהים את האדם בצלמו, כותרת כללית, דיוק, בצלם אלוהים ברא אותו. בזה אנחנו דומים לו, בזה שאנחנו אלוהים ולא דבר אחר, שיש בבורא אין סוף ברוך הוא. שכפי אור התורה, היסוד העולמי הוא מקור ההצלחה, הוא הצדק והיושר, האמת והמוסר הטוב, אבל באיזה רמה? לא הרצון לטובת עצמו יכלול את הטוב ויגביר את כוחו. לא זה מה שמניע את האדם. כי אם הרצון לאושר הכלל, אושר מלשון אישור, ואז מלא יש אושר. ואם לפעמים תתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית לטובת עצמו, שיכול להיות דרך אגב שהלפעמים הזה זה 18 שעות ביום. יכול להיות שהלפעמים הזה בזה אולי באופן מעשי האדם מרוכז. אבל השאלה, מה העמדה שממנה הוא יוצא אל הדאגה הפרטית הזאת? מה? יש, זה מה שאנחנו צריכים להשלים. לכן אמרנו, צריכים להשלים. שנייה אחת. היא צריכה להיות ארעית. ארעית במובן של היחס המחשבתי, הנפשי, הרוחני. אבל התכונה הפנימית, התוכן, הכאן שעליו הכל עומד, המחרת את הכל, צריכה להיות הכוח הנוטה לטי ולכלל, ולכן הוא בצלם אלוהים. כמו שאמרנו ברמה במורה נבוכים. אין ברוחני פרטי ואין בחומרי כללי. כל דבר שהוא רוחני הוא חייב להיות כללי. כי מה מחבר בינינו? אמרנו, לא 70 קילו, המחשבות, הנשמה. מה מפריד בינינו? הבשר, 70 קילו. אז אין ברוחני פרטי מצד האמת. ואין בחומרי כללי. אתה רואה אדם רוחני. שתופס את החיים, אפילו מתנהג ככה, כפרטי, זה לא רוחני. אין ברוחני פרטי, זה לא יכול להיות דבר כזה. עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו על הצד המעשי. בצד המעשי יש מצב של פרטיות. בצד ההשקפתי, במגמה, בכיוון, באידאה, לאן הולכים? מה עכשיו אני עושה כדי להגיע לשם? זה כבר דרכות יותר מעשיות. נכון, לא על זה אנחנו מדברים. ברמה של המהות. במהות אין ברוחני פרטי. דבר שהוא רוחני לא יכול להיות פרטי. לכן אדם על מכון מאיר רוצה לחזור בתשובה, פתאום דברים איתו עם ישראל. גאולת עולם. האומר יתמזל מזלי, ואל תתעייף, יש בנו דרכי האמורי. מה דרכי האמורי? זאת הסיבה שהביאה אותי לבית המדרש. דרכי האמורי. לפי רבי יהודה, עבודה זרה ממש. כן? לא פחות מזה. זה לא הגזמה רבותיי, בכלל לא. כן, קובי. נגיע לזה עוד מעט. עוד מעט, אם נספיק, עוד מעט להגיע לזה. כן, אבישי. אני אפילו הייתי מוסיף עוד משפט על מה שאתה אומר. לפי זה, הציונות הנקראת חילונית, שזה שתי מילים שאין ביניהם קשר דרך אגב. ציונות חילונית, איך זה יכול להיות דבר כזה? שזו שאלה בפני עצמה. אבל המושג הזה שנקרא ציונות חילונית, זה רוחני או חומרי? זה רוחני, כי זה כללי. אז כל דבר שהוא כללי הוא רוחני. אלא מה? זה רוחני ראשוני. כלומר, אם אני לא עולה לארץ ישראל, אפילו ברמה של מקלט לילה, עד כדי אוגנדה, כאב האמינה, כי מה שמעניין אותי זה כלל ישראל, ולא אני באופן אישי, זה רוחני. זה התחלה של רוחניות. אלא רוחניות ראשונית, שאם היא תתמיד, אז היא תביא אותנו למקומות מאוד מסובכים, כפי שאנחנו מכירים. אבל עצם נקודת המוצא לדאגה לכלל ישראל, זה רוחני. כי כל דבר שהוא כללי רוחני. כן, גל. גל, בדרת פני זקן, בכבוד.
הרב דיבר על העניין של ההתפרצות הפנימית. נשליך את זה למי שמגיע לפה לבית המדרש.
בוא נשמור את זה עוד כמה דקות. אני מאוד רוצה להגיע לשבת. הנה השבת, אבל יש כאן שאלות. אז תכף נגיע לשם, כן. זה מאוד כללי, רק הבעיה שזה לא בא בשלבים הנכונים, בערכים ובתכנים הנכונים, וכו'. עצם הרעיון שהעולם הוא קיבוץ, עצם הרעיון שהעולם ומצד האמת העולמות זה קבוצה אחת, זה ודאי נכון. זה מה שאנחנו אומרים בבינה נמונה כל הזמן. ודאי. האחדות בתוך הפרטים, לא על מדי פירודה ולא על מדי שיקרה, אלא על מדי קושטה, על מדי אחדותה. ברור. עכשיו, השאלה אם הרעיון הזה, כלומר, מה שמניע את הקיבוץ בצורה שאתה מדבר עליו, זה הרעיון האמיתי הזה, זה הניצוץ האלוהי הזה. ודאי. יותר מזה, הרי למדנו שכשקרל מקס אמר למשל שמה שמניע את כל העולם זה החומר, או שהפילוסוף אמר שמה שמניע את כל העולם זה השכל הפועל, או האסטרולוגים אמרו שמה שמניע את כל העולם זה הכוכבים, מהלך הכוכבים, יש בזה ניצוץ אלוהי בתפיסה הזאת. מה הניצוץ האלוהי? שיש מקור אחד לכל ההתפרטות. השאלה מה המקור? השאלה גם מה היחס בהדרגה בין כל הפרטים. מה היחס ההדרגי, עיקר, תפל, איכות כמות וכו', בין כל הפרטים. אבל עצם הרעיון הזה שהעולם הוא אחדותי, זה רעיון אדיר. דרך אגב, למה הרעיון הזה עכשיו אנחנו רואים הולך ומתנפץ? מה שנקרא הפרטה, בכלל, גם הקיבוצים. כי כשהקיבוציות לא יונקת את כוחה ממקורה הקיבוצי הנכון, האמיתי, אז אין לה קיום. אז זה מתפרק. אני יודע שאתה רוצה עכשיו להגיד איזה מילה. מה תגיד? היא מחזיקה מים.
היא לא מחזיקה.
היא לא מחזיקה, למה? יש הרבה דגים בעין גב.
כן,
בכנרת. יש מסעדי דגים, אז הם מתפרנסים. מה? כנרת רבותיי, בואו נתקדם. תרשו לנו להתקדם טיפה, בואו נתקדם. נצא להתקדם. רק כדי להשלים את הנקודה הזאת, הייתי קצת בורח. אנחנו עוד חייבים כאן, שיש לנו עוד איזה חוב, להסביר את שתי הסיבות שגורמות לאדם להיות פרטי. דמיון ורישת הלב. תזכירו לי שצריך לחזור לפה. אבל בואו רגע נברח להנה היה שבת א', יש שם איזושהי פסקה מאוד עקרונית. אפשר לקבל את הספר? מי שיש לפניו דף, אז זה בעמוד 4, פסקה ת', ההמשך שלה בעמוד 5. נלמד את החלק הראשון של הדברים. הגמרא כאן מספרת סיפור שכל אחד מאיתנו בעצם חי את הסיפור הזה. אומרת הגמרא ככה, מי שיש לפניו דף, מקור 4, עמוד 4 בגמרא, שורה רביעית, באמצע. רב חיסדא ורבא בר אבונה. אין היה יסודי מאוד כאן. רב חיסדא ורבא בר אבונה, אבויית ודינה בכולי יומה. רב אונה, רבא בר אבונה ורב חיסדא, היו יושבים בבית הדין כל היום. כלומר, הם היו דיינים, וישבו בבית הדין ושפטו את ישראל. דנו דיני נזיקין, ממונות. טוב. אבק אכל איש ליבם. נחלש ליבם. טוב. מה זה נחלש ליבם? נראה בהמשך שתי בחינות. אומרת הגמרא, בא לפניהם תנא להו רב חייא בר רב מדיפתי. בא אליהם החכם השלישי רב חייא בר רב מדיפתי לרב חיסדא ורבא בר אבונה, ואמר להם כך, רבותיי, מה אתם עושים? אתם יושבים ודנים את עם ישראל מהבוקר עד הלילה? ויעמוד העם על משה, מה נאמר? ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. משה רבנו היה, אם אפשר לומר, הדיין הראשון. אוקיי. נו, כתוב בפסוק שהעם עמד על משה מהבוקר עד הערב. כלומר, בית הדין של משה רבנו היה פתוח מהבוקר, בואו נגיד ככה, מהנץ החמה עד שקיעת החמה. תגידו, אומר חפחיה ברב מדיפתי, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן את כל שמשה יושב ודן כל היום כולו? אתם, מפחיש דבר רב הרבונה, אתם מאמינים שמשה רבנו יושב בבית הדין כל היום ודן את ישראל? תורתו מתי נעשית? תורתו ברובד הרוחני, מתי הוא לומד תורה? מתי הוא מתפתח? באופן אישי. מה עם הפרטיות שלו? מה אתם חושבים שכל הזמן הוא עושה בינויים כלליים? ב', תורתו מתי נעשית? מתי הוא אוכל? מתי הוא ישן? מתי הוא דואג לצרכים הפרטיים שלו בחומר וברוח? קושיה פשוטה. לכן רב חייא ברב מדיפתי בכלל לא מבין מה הם עושים. מה אתם יושבים הבוקר עד הערב? ברור שחלש לי ביום. גופני ורוחני. אלא לומר לך, אם כן, מה זה שנאמר ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב? לא, התיאור הזה מן הבוקר עד הערב הוא לא תיאור זמן, טכני, כמותי, כמה שעות, אלא זה תיאור עמדה. כלומר, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת, בואו נלך לקצה. אומר להם, רבי אבא רבי דיפתי, משה רבנו דן באמת בבית הדין, ישב בבית הדין שעה ביום. שעה, בית הדין היה פתוח. אנחנו מגזימים, כן? ושאר היום היה עוסק בתורתו. הגופנית והרוחנית. אז מה זה כתוב מהבוקר עד הערב? אלא לומר לך, שכל דיין שדן דין אמת על עמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כמו שאמרנו, זה לא תיאור זמן, זה תיאור עמדה. דיין שדן דין אמת בישראל, זה בריאת העולם. זה המשכיות בריאת העולם. יש כאן הרבה נושאים שצריך לברר אותם. מה זה אמת לעמיתו קודם כל? מה יש אמת שהיא לא לעמיתה? יש אמת לעמיתה ויש אמת שהיא לא לעמיתה. מה זה הביטוי הזה אמת לעמיתו? קודם כל. ב', מה זה הנושא הזה? מה הקבלה הזאת לשותף במעשה בראשית? ג', קושייה. כתיב אחר ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אם כן, מתי מתחילים? בבוקר. מתי מסיימים? בערב. בריאת העולם הכתוב הפוך. כתיב עתם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כן, הפוך. נכון? טוב, יש כאן הרבה חשבונות שצריכים לברר אותם. אבל בואו ניגע רק בנקודה המרכזית שלנו. אתה לא רוצה שנתקדם?
שאלה
קטנה. קטנה, בבקשה.
מה רצה ממנו
לקרוא? מה?
מה יקרוא רצה ממנו
לקרוא? השאלה שלך מתחלקת לפחות לשלוש שאלות. מה אתה שואל?
יתרו אמר לו, אתה...
נבול תיבול.
נבול תיבול.
נו, יש לי שאלה, משה רבינו לא ידע את זה? תגיד, בינינו אף אחד לא מקשיב. משה רבינו היה צריך את יתרו כדי להבין את זה? קושייה יותר חזקה מהקושייה שלך. משה רבינו לא הבין שנבול תיבול?
אבל לפי זה למה נבול תיבול? יש סך הכל שעה אחת או כמה...
לא, זה לפני השעה אחת כנראה. אבל תכף אנחנו נשתם, בכלל לא מדובר על שעה. זה לא מדובר על טכני בכלל, מדובר על יחס. עוד 10 דקות תהיה תשובה, בעזרת השם. בואו נלמד רגע אין היה. אין היה הזה, רבותיי, הוא קריטי לכל מי שעוסק בצורכי ציבור. וכל אחד מאיתנו, בעזרת השם, עושה שירות לאומי למען עם ישראל, מהגיל שהוא עומד על דעתו, עד 120. לכן כולנו, זה קריטי לכולנו. מה זה להיות אדם שהוא באמת שליח ציבור? מה זה להיות שליח? מה זה להיות אדם כללי באמת? ממדרגה של אבא ואימא, עד מדרגה של כל אחד בתחום שלו. תראו, אין היה. ת. התשוקה היותר גדולה, שממלאת את לב הגדולים שבבני האדם, השלמים והצדיקים, היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל. כמו שדיברנו כבר בשורים הקודמים, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. אם כן, ככל שאנחנו יותר אלוהים, קרי יותר כלליים, כך אנחנו יותר אלוהים. ומה נבחן אדם אם הוא אלוהים? אם הוא כללי. אם הוא מכליל בקרבו יותר צדדים, גם ברמת כוחות החיים וגם ברמת הפרט מול הכלל וכו', כמו שדיברנו מקודם. לכן ברור שאותם החכמים, רב חסדא ורבא בר אבונה, הגיעו למדרגה שמה שעניין אותם, מה שהביא אותם לסיפוק, מה שמשתוקקו אליו, זה לא היה הפרט שלהם, זה היה כלליות. ברור, בצלם אלוהים ברא את האדם, ברוך השם. התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, איזה ביטוי, מילוי לב, לב מלא, לא לב חלקי. מלא, זה ממלא את כל הלב. זה, אתה מרגיש מלאות, שאתה משתוקק לטובת הכלל, ואתה לא מרגיש פרייר, שהלכת לאיבוד בדרך, ועזבת את עצמך, ושכחת לטפל בעצמך. לא, זה ממלא אותך. יש ביטוי כזה, הרגשת מלאות. אנשים משתמשים בזה. אני מרגיש מלא. זה מדרגה להיות אדם מלא, שהחיים שלו מלאים, ולא חיים חלקיים כאלה. אז התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני האדם, השלמים והצדיקים, היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל, בפועל, להטיב כפי כוחו אל הכלל כולו, כפי אשר תשיג ידו, שזוהי עבודת השם התמימה במובנה האמיתי. נגיד שהבנו את המשפט הזה, אחרי מה שאמרנו, למרות שיש הרבה מה לעיין פה. הלאה. עכשיו, כל אחד מאיתנו מוצא לעצמו את הדרך, איך הוא מממש את התשוקה הכללית הזאת, איך הוא מוציא את הכוח, מהכוח לפועל את הצלם אלוהים הזה. אז רב חסדא ורבא בר אבונה מצאו שהדרך שלהם להוציא את זה לפועל זה להיות דיינים בעם ישראל. אחד מצא שהדרך שלו זה להיות נהג באגד או בדן. כמובן מתוך תורה אווירת שמיים. השלישי הגיע למסקנה של להיות קצין בצבא. הרביעי זה להיות פיזיקאי במעבדה. החמישי להיות מטאטא רחובות. השישי להצחיק את עם ישראל. טוב, גם על זה יש מה לדון. והנה כאשר מצאו מקום השלמים הללו לפעולתם במערכת המשפט להיות לא הועיל לעדתם, זאת אומרת, הדרך שהם מועילים לחברה זה להיות דיינים בבית הדין, לא רצו בשום אופן, היות והם כלליים, לחדול מעבודתם בקודש גם חלק זמן יותר קטן. איך יכול להיות שאדם עוסק בעניינים כלליים, פתאום מתפנה לדברים פרטיים? אני אומר את זה במושגים מוגזמים. כשאני עוסק בענייני הכלל, אני מגלה את האלוהי, אני מביא גאולה לעולם. כשאני עוסק בענייני פרט, שותה קוסטי, אני עוסק בענייני הפרט, אני חוסם את האלוהי. אז אדם שהגיע למדרגה שהוא חלק מתיקון עולם, איך הוא יכול עכשיו לעצור את זה, לעזוב את זה וללכת לתקן את עצמו? זה סתירה פנימית עצומה. זה לא שייך בכלל, לכאורה, לכאורה. אבל אנחנו רוצים להגיע להגדרה. אנחנו רוצים להגיע להגדרה מדויקת. יש כאן הגדרה מדויקת, עוד 5 דקות. והנה כאשר מצאו מקום השלמים הללו לפעולתם במערכת המשפט להיות לאוי לעדתם, לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש גם חלק זמן היותר קטן. מדוע? בואו ניקח מורה בבית ספר. איך נמדד היום מורה טוב? כמה שעות עבודה הוא נמצא במסגרת כותלי בית הספר. קרי, הוא פותח את השער בשעה 6 בבוקר, סוגר את השער בשעה 6 בערב. כמובן, כשהוא הגיע ב-6 בערב הביתה, אז הראש שלו עסוק בדפי העבודה של מחר. כמובן, הוא 12 שעות מ-6 בבוקר, בערב עד 6 בבוקר, הוא קשוב לקבל טלפונים מההורים, לשיחות אישיות, וכו'. בקיצור, בית הספר ממלא לו את החיים, כמותית, ממלא לו את החיים. בזה נמדד, אם אתה מורה טוב. ואיך אנשים חושבים?
לא, נכון?
מה? הציון בבוגוד, לא. זה קשור לפריבילגיה שאתה תקבל במשכורת. כלומר, הבונוס שאתה תקבל משרת החינוך, הזה שהממוצע אצלך בכיתה הוא גבוה, זה קשור לזה. כלומר, מגיע לתגמל אותך.
איך רשויות מקומיות היום בוחנים החינוך טוב או לא? אומרים, אצלנו יש הצלחה 50%,
70%. תוצאות. הכל מבחן התוצאה. עכשיו, איך אנחנו שופטים תוצאה? על פי מה שהעיניים רואות. מורה טוב זה מורה שנמצא רוב היום בבית הספר. מה? זה נקרא מורה טוב. נכון? ככה אנחנו תופסים את זה. סליחה על ההגזמה שלי. בחור רציני בישיבה זה מי שפותח את בית המדרש בבוקר וסוגר אותו בלילה. יש כזה תחרות הרבה פעמים בישיבות, מי מכבה את האור? לא יודע אם אתם מכירים את זה פה. כן, זה תחרות כזאת. אני האחרון שמכבה את האור בבית מדרש. הלך לישון 3 בבוקר. קם למחרת, לך תמצא אותו. ואם קם בזמן, לך תמצא אותו באמת. הוא נמצא, פיזית הוא נמצא, אבל עולם אחר. ואם זה עניין של רצף של זמן, בכלל הוא בעולם אחר. יש כאלה הופכים את הלילה ליום, את היום ללילה. אני לא צוחק. עולם הפוך ראינו. בואו נחזור. אז לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש, גם חלק זמן היותר קטן, באשר חשבו למשפט כי איך יעמוד ליבם במנוחה, ביותם מסיחים דעתם מטובת הכלל כולו הסובב אותם, ולהצטמצם בשלמתם היחידית. זאת בעיה של כל אדם גדול. זאת בעיה של כל אדם רציני. זאת בעיה של כל אדם כללי. זאת בעיה של כל אדם אלוהי. זאת האמת. איך אדם כשמגיע לשלב הזה, זה מראה שהוא במדרגה. הוא כבר עלה קומה. מטריד אותו לטפל בפרטים כשהוא עוסק בעניינים כלליים. עצם זה שזה בכלל עולה על הפרק כספק, כדיון, כשני שיקולים על המוזניים, עצם זה שהוא בשלב ההתלבטות הזה, זה מראה שהוא על הקומה. אדם קטן בכלל לא מתלבט בשאלה הזאת. מה זאת אומרת? מה שמניע אותי זה הפרטיות. גמרנו, דרכי המורי, התמזל מזלי וזהו. אבל עצם, קודם כל בואו נעריך את ההתלבטות בכלל. עצם ההתלבטות זה כבר מראה שעלינו קומה. עכשיו איך פותרים את ההתלבטות הזאת? והנה רעיונם זה, מנע מהם מנוחת נפשם, עד שהוכרחו להימנע מפני תדירות עסקי הכלל במשפטיהם, מעסוק בהשלמתם הגופנית וגם הרוחנית. לפי שתי ההוראות שבחלש ליבה היו, רבותיי, עד לכאן הקדמה, עכשיו מגיעים לנקודה שאני רוצה לחדד. על כן, תנא לאו רב חייא ברב, אמר להם, רבותיי, אתם בכלל לא מבינים מה זה להיות כללי. להיות, אני מקדים את המאוחר, להיות כללי זה לא נמדד כמה אתה בפועל. המילה בפועל פה תכף נראה היא חשובה. היא הנקודה. כמה אתה בפועל כללי. יכול להיות אדם שפועל פעולות כלליות, אבל במדרגתו האישית, למשל דוגמה פשוטה, הכוונה שמניעה אותו היא אגואיסטית לגמרי. פרנסה, כבוד וכו'. אז במה נמדדת הכלליות? הכלליות לא נמדדת בה בפועל שלה, אלא הכלליות נמדדת במקום הפנימי שבו האדם נמצא, בעמדה הפנימית שלו, ואת זה אי אפשר למדוד. בואו נקרא. הרב אומר שיש שתי הגדרות של מושג כלל. יש כלל במושג צר ויש כלל במושג רחב. מה זה כלל במושג צר? בואו נראה. שאומנם ודאי אמת הדבר, שהתעודה, המטרה היותר עליונה שבחיים היא להיות פועל, עובד עבודת הכלל? ברור. אבל בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. מה זאת אומרת? כלומר, רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו, בהמסת עול כבד, עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. רבותיי, חד משמעי, אדם שמרגיש סתירה פנימית בין היותו בפועל עובד עבודת הכלל להיותו בפועל שותה כוס מים, כמשל, וכל אחד והכוס מים שהוא צריך, זה אדם לא כללי. אם אדם מחלק את החיים שלו לפרטי וכללי, זה משהו לא כללי. הראיה שכשהוא פרטי, הוא חש פרטי, הוא מרגיש פרטי, הוא במחשבות פרטיות, הוא בעמדה נפשית של פרטיות. אדם כללי באמת זה אדם שכל מהותו היא כללית. אני מקדים קצת את המאוחר. אז אין לו שום נקיפות מצפון כשהוא פונה לטפל בפרטיות שלו. כי בעצם כשהוא פונה לטפל בפרטיות שלו, הוא פונה לטפל בכלליות שלו. זה לא הכלליות שלו, הכלליות של כלל ישראל. אז אין לו שום איסורי נפש להיות פרטי, כי הוא כללי. עד רבה, הוא יודע שכדי להיות כללי באמת, הוא צריך לדאוג באופן מעשי לפרטיות שלו. אז אין שום סתירה. אדם שיש לו את המשבר הזה, את המתח הזה, בין פרטי לכללי, זה מראה שהוא לא כללי. אדם שחי כלליות באמת, זה אדם שיודע למצוא את המינונים הנכונים, כאן הגמרא אולי מגזימה קצת, שעה ביום הוא כללי בפועל. 23 ביום הוא פרטי בפועל, אבל הוא כללי בנפש, במדרגה. טוב, אולי זה מוגזם. אבל העיקרון שאנחנו לומדים מכאן, על כן אין להשקיף, בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. כלומר, רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בהמסת עול כבד עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. או שאדם דוחה את הפרטיות שלו, או שאדם פונה לפרטיות שלו כי אין ברירה, אז הוא מרגיש אין ברירה. הוא מרגיש מתוסכל. איזה אדם קטן אני מטפל בעני שלי. מה פתאום? זה טעות. כי אם צריך להשכיל, שאומנם כיוון שתעודת מטרת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו. אם כן, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל, המילה בפועל היא הנקודה פה, ועבודת הכלל הן מלאות מתעודת חייו. כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו האישית, בין הרוחנית, בין החומרית, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב הכלל. מסקנה מעשית רבותיי, על כן במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו. קודם כל צריך לפנות אל השלמות הפרטית, לא להתבייש בזה. ב' צריך לפנות אל השלמות הפרטית במנוחת לב. בלי איסורי מצפון, בלי דקדוק בבטן. נקי לגמרי. כמובן, מי עושה את זה? מי יכול להגיע למצב הזה? מישהו כללי. כלומר, כשאנחנו מתחברים להגדרה של הרב אצלנו, התפרצות. אם אדם חי במדרגה כללית, אז שהוא מטפל בפרטיות שלו, זאת התפרצות. כי הוא באמת כללי. כי הכל כללי אצלו. אז כלפי חוץ נראה שהוא פרטי. הזכרנו כמה פעמים כששאלו את רבי אלעזר בן עזריה, כשרצו למנות אותו להיות נשיא הסנהדרין אחרי רבן גמליאל, ענה רבי אלעזר בן עזריה תשובה לכאורה לא שייכת בכלל, אני צריך לשאול את אשתי. איזיל ואימניך מאנשי ביתי. מה קשור את אשתך? מה אשתך פה פוסקת בסנהדרין? היא ראש הישיבה עם האווירה שהוא כללי, מה זה קשור אליה בכלל? תשובה, ודאי זה קשור אליה. כי להיות נשיא הסנהדרין זה לא אני בעבודה נשיא הסנהדרין, כשאני בא הביתה, סליחה על הדוגמה, אני רואה כדורגל. כפי שנוהגים ראשי מדינה. זה לא עניין של פרטים מול כללי. כל הבית הוא כללי. אז אשתך היא נשיא הסנהדרין, הילדים נשיא הסנהדרין. הבית הוא הסנהדרין. אז בוא נבדוק את הכוחות של הבית. אז את מי נשאר אם לא את הבית? את עצמי? אני יש לי כוח, אומר רבי אלעזר בן עזריה, מה זה קשור אליי? זה קשור למשפחה. אז צריך לראות מה הכוח של המשפחה, כמובן, לא מצד שני גם... בוא נבדוק אם יש כוח. מרוב הבלבולים, אם יש כוח, כבר אין כוח, כי עשינו חשבון, אם יש כוח, אז כבר התעייפנו, כי אין כוח, כי יש כוח. לא יותר מדי לעשות כמה קישקל. אבל מצד שני, זה עניין משפחתי, זה עניין כללי. אז המשפחה היא כללית, זה לא אומר שם הרב, מנהיג גוי קדוש זה מנהיג כזה, שגם כשהוא פרטי הוא כללי. כי אין חילוק כזו בין פרט לכלל, כי הוא כללי באמת. אז יכול להיות שבבית אחרי הוא שותה כוס קפה עם אשתו. נכון. אבל זה כלל ישראל שותה כוס קפה עכשיו. תלמיד חכם אמיתי רבותיי יודע לשים את הקו עד לכאן. מזל טוב, לא נורא, בשמחות ברוך השם. לא נורא, זה פרטיות, כוס פרטית נשברה. אבל עוד אנחנו כלליים, אנחנו מצפים עכשיו להרבה חתונות בעזרת השם. בבקשה גל, כן. אבל רגע, עוד משפט אחד, הזמן מתקצר. סליחה, אני רוצה לקרוא משפט אחד, נא לצלם אותו, לשים בכיס. אני שמתי את זה סליפה בכיס, באמת. אפילו תלינו את זה בכמה מקומות כלליים, ציבוריים. אני חייב לקרוא את המשפט הזה. על כן, אדוננו משה, באשר כל חייו נתונים, נתונים היו לעם השם, על כן העם עמד עליו ובכוחו התקיים בפעולותיו מהבוקר עד הערב. אף שבמשך הזמן מבוקר עד ערב נתמזגו גם כן פעולות להשלמתו הפרטית, אבל כולן היו נשואות למטרתו הנשגבה. על כן, רבותיי, נא לשים ראש בפנים, לא זאת היא המרגיעה שההשתקקות להשלמת הכלל תעיק להשלמה הפרטית, איזה מין מתח פנימי כזה בין שני החלקים, ממש לא. כי אם האיש הגדול וטוב הלב, העובד השם עבודת תמה, שלמה, צריך שיעלה למידה זו להשכיל, כי כל אשר יותר ירחיב את השלמתו הפרטית, כמובן הכל באיזונים, כן יותר יוכל להשתלם בעבודת הכלל. אם היית לו הביע הייתי תולה את המשפט הבא בכל מקום ציבורי בארץ, בעולם. על כן, אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן, כמה אתה עובד ציבור באמת. זה לא תלוי בכמה זמן אתה בא לעבודה. אני בא לעבודה, כפי שנאמר. אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן. כי אם כפי איכות הפעולה, זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. ולכן עדיף יותר וטובה יותר פעולה של שעה אחת, היוצאת במנוחת נפש ומחומשת בגוף בריא, מעבודת אדירה המחלשת את הגוף ומבזבזת יותר מדי את הכוח הרוחני. לא עבודה כמותית, עבודה איכותית. עכשיו כמובן, כל אחד מאיתנו, כמו אנחנו נתן לו כוחות, איך למצוא את המינונים בין כמות לאיכות. לא אמרנו מכאן להיות עצלנים. באנו לעבוד בפועל עבודת הכלל, ברור. וכל אחד הקדוש ברוך הוא מזרים לכוחות, ברוך השם לפי כוחו. אבל אין שום סתירה ביחס לפרט. אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן, כי אם כפי איכות הפעולה. איזה משפט. בבקשה.
אני חוזר עוד פעם לשאלה מקודם. בעניין של ההתפרצות, בעצם ההתפרצות הזאת הפרטית, היא לא יכולה לצאת, אם אנחנו מכניסים את עצמנו לתוך בית המדרש, אלא אחרי שאתה מברר שאתה שייך לכלל.
ברור. אדם שהוא לא כללי, הוא לא יכול להגיע למצב כזה שהפרטיות שלו היא התפרצות. וכשהתפרצות, הוא מתייחס אליה ברצינות, בכבוד, כי זה כללי. הכל כללי אצלו. כללי במושג צר זה מה אני עושה בפועל. פעם שאלתי קבוצה של בנות שעשו שירות לאומי. תגידו, מה אתם עושות שירות לאומי? כמה זמן? אז אמרו לי בתמימות, שנה, שנתיים, דפקתי על השולחן, בשום פנים ואופן. שנה, שנתיים, אתם עושות שירות לאומי? מה זאת אומרת? כל החיים זה שירות לאומי. עכשיו יש לי כותרת, שירות לאומי, על החולצה. החבדניקים קוראים לזה, אני חייל בצבאות השם. אני לא חייל 3 שנים, גם לא 5, אני חייל 120 שנה, לפחות מהרגע שאני עומד על דעתי. ברור. לכן אין ספק, מה שגל אומר זה כאן הערה חשובה. אדם לא יכול להיות כללי, באמת, עד כדי כך שהוא פונה לפרטיות שלו והוא כללי, אלא אם כן הוא באמת כללי, והוא בנה בעצמו את הקומה הזאת להיות כללי. זאת קומה פנימית שבאה לידי ביטוי בלימוד תורה, בהתנהגות וכו', זה בונה את המדרגה הפנימית הזאת של להיות כללי. סליחה, שכחתי לכבוד. כן, בבקשה. הרב הגיעים בהתחלה,
הוא אומר שכללי אין זה רוחני ואלוקי.
כן.
חשבתי אולי לומר למה כל הסוגיה של התנגשות בין הפרט והכלל בפרט יוצא דווקא מדיינים שנקראים אלוקים.
יפה מאוד. יפה מאוד, שכחתי את שמך. יוני. יוני אומר שלכן אולי, היות והרוחני, זה, הרוחני זה אלוהי ואלוהי זה כללי, אז אולי הנה הדוגמה, הרי הדיינים נקראים בתורה אלוהים, ונקרא בעל הבית אל האלוהים. יפה. דרך אגב, הדוגמה היותר קיצונית למתח הזה בין פרטי לכללי, עוד נדבר על זה כנראה, הוא זמן מלחמה. מה קורה במלחמה? היוצא ממלחמת בית דוד כותב כריתות לאשתו. ברובד הפשוט מדוע? כדי לפתור ספק הגונה. אם יחזור חי, ברוך השם. יחזור מת, חס ושלום, אלמנה יכולה להתחתן. לא נודע מה עלה בגורלו, הגונה, מה יהיה איתה? זה ברובד הלכתי. ברובד הפנימי, אומר הרב שם בעיניה, שבת, ב', עמוד 54, אם אני לא טועה, תסתכלו אחר כך, שאדם כותב גט לאשתו, דרך אגב, היו כאלה אמרו לי שבמלחמת לבנון האחרונה, היו כאלה שכתבו גט לנשותיהם. בפועל, אמרו, היו אנשים שסיפרו לי שראו את זה. הסתובבו כמה רבנים ואנשים, חלקם, כתבו גט לנשותיהם. מדוע? אומר הרב, כי כשאדם עולה, יוצא למלחמה, הוא עולה ממדרגת פרט, קרי משפחה, למדרגת כלל ישראל. אז כדי לייאש את עצמו, זה הביטוי שם ברב, כדי לייאש את עצמו מהחיים הפרטיים וכל התלוי בו, כותב, אמרו חכמים, תכתוב גט כריתות לאשתך, כדי שתשכח, כמו שפסק הרמב"ם להלכה הלכות מלכים, כדי שתשכח אותה ואת ילדיך לגמרי. כלומר, יש, יש מצבים מעשיים של התנגשות. לא אמרנו שלא. בבקשה. תראה, מתחילים את החומש מלך לך לפי הרב ציודה, כי זה יותר קל לפגוש את הכלליות מלך לך. אבל, אבל התורה התחילה מבראשית ברא אלוקים. יותר קל, זה כמו שהרב ציודה אמר, מתחילים אורות התורה מפרק ו'. כי יותר קל לפגוש את התורה מפרק ו'. אבל אורות התורה מתחילים בפרק א'. זה הרב ציודה סידה. מפרק א'. בבקשה.
ברמה הפרטית שלו, בעצם
ישר
מוזרם לכלל שלו. אם לא
יהיה
את המנוע, אז מה אתה נותן
לכלל?
מאיפה אתה
יונק
את הפרטיות
שלך? נכון. דרך אגב, מה שאתה עכשיו אומר, תראו, זה משפט גם, עכשיו אולי זה הרבה יותר ברור. כשאדם אומר, התמזל מזלי ואל תתעייף. מה היה רע אם היה כתוב בגמרא, האומר גד גדי, גד גדי, יש בו משום דרכי האמורי. מספיק. למה הגמרא מוסיפה, האומר גד גדי, וסנוק לא אשרו בושכם, ואל תתעייף היום ולא לילה. מה זה התוספת הזאת? אומר הרב, על כן האומר גד גדי הפרטי, וסינוק לא, אל תתעייף. הנה הסבר. משהו לא ייתכן. מזל פרטי מוכרח הוא לקבל עייפות וכישלון כוח. כל דבר שהוא חושב שהוא פרטי, כל דבר פרטי שחושב שמקורו הוא פרטי, הוא לא יונק ממקור החיים שלו. כי מקור החיים זה צלם אלוהים, זה הכללי. אז כל דבר שהוא פרטי, יש לו בסוף סיום, אין לו התמדה. למשל, הדוגמה הקיצונית שהזכרנו מקודם, מה קורה במצב מלחמה. אז כל דבר שהוא פרטי מוכרח לקבל עייפות וכישלון כוח, רבותיי. למה אנשים עייפים היום בעולם? למה אנשים אוהבים לישון? למה אנשים מדוכאים? למה אנשים עצובים?
כי הם פרטיים.
כי הם פרטיים, הפוך על הפוך. אדם חושב, אני אטפל בפרטיות שלי, אני מאושר. הרב כותב, אורות הקודש ג' לערך הכללות, פסקה א', הפוך בדיוק. תהיה כללי, אתה שייך למקור המים, למקור היניקה. ממילא הפרטיות שלך תיבנה לפי הערך הנכון שלה. אז ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר פרטי. ככל שאדם יותר פרטי, הוא פחות פרטי. הפוך על הפוך. אדם כללי, הוא לעולם לא עייף. כי הוא יודע בדיוק את המקום של כל אחד מהפרטים בתוך הכלליות הזאת. אז הוא שייך למקור הנביאה. אז זה נותן לו כוח, מזרים לו כוחות. אדם פרטי כל הזמן חושב על האגו שלו. מתעייף. רבותיי, הזמן כבר ממש עבר. רק אני אקרא את סוף המשפט. מזל פרטי מוכרח הוא לקבל עייפות וכישלון כוח, כשהטובה הכללית תנגד אותו. טוב, נמשיך להשלים את הדברים בפעם הבאה. תודה.